הננו. חזקים מרוח הזמנים, איתנים מכל איתני תבל. מאיפה הוא יודע?
מהמציאות.
יפה מאוד. המציאות היא שהעמים חולפים ועם ישראל מתמיד. יש ביטוי כזה, התרבויות בנות תמותה הן, אמר הפילוסוף הצרפתי פול ולרי, שהתרבויות יודעות שהן בנות תמותה. וכן אמר דוד המלך, ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם. מה? ברכת השם עליכם, ברכנו אתכם בשם השם. מי הם העוברים? אומרים חז"ל, אלו אומות העולם. למה נקראים עוברים? שעוברים מן העולם. ממילא, היחס של אומות העולם אל ההיסטוריה הוא יחס פסימי. כלומר, אם כל מה שאנחנו נשתדל לקדם את העולם, אבל בסופו של דבר, בסוף אנחנו יודעים שיש אחרית למאמצים שלנו. התרבות הולכת ונעלמת. מצרים הקדומה, שהייתה תרבות אדירה, וכן שומר העתיקה, שהייתה גם כן תרבות אדירה, תרבויות אלה נעלמו מן העולם. וכן יוון הקלאסית, וכן רומא, וכדומה. מה שאין כן האומה הישראלית, שהיא ממשיכה, מתמידה את קיומה. כן, בבקשה. אתה צודק, כלומר, אנחנו אמנם מתמידים, אבל אנחנו גם משתנים. אנחנו כמו אילן. האילן נשאר במקום, אף על פי שהוא משתנה. אבל זה אותו אילן. לעומת זה, האילנות האחרים נקצצו. אמנם יש להם פירות ופירי פירות. כלומר, הרשמים של התרבויות העתיקות ניכרים עד עצם היום הזה בתרבות המערבית ובתרבויות אחרות. אבל בסופו של דבר, האילנות התחלפו. אנחנו נשארנו בסופו של דבר אותו מעיין. יש במסכת מנחות דיון על זה, שמשה רבנו עולה לרקיע ושואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הכתרים האלה שאתה קושר באותיות? אומר לו, זה לא בשבילך, אבל עתיד לבוא אדם בשם עקיבא בן יוסף, והוא יסביר את זה. אמר לו משה, אפשר לראות אותו? אמר לו, אין בעיה, ייכנס בפרוסדור השני מצד ימין, חדר שלישי מצד שמאל. שם כיתת אמונה, אתה יכול להיכנס, שם רבי עקיבא. טוב, משה רבינו נכנס, שומע את רבי עקיבא דורש. וכל התלמידים מקשיבים, ומשה לא מבין. ואז חלשה דעתו. למה חלשה דעתו? מסכן, משה רבינו, לא מבין את השיעור. עד שאחד התלמידים אמר, רבנו, מניין לך? ואז הוא ענה, הלכה למשה מסיני, ונחה דעתו. עכשיו, אני, אם הייתי משה רבנו, הייתי עושה הפוך. הייתי צועק, לא אמרתי את זה. מה פתאום נחה דעתו? אתה אומר בשמי דבר שאני בעצמי לא מבין, לא יכול להיות. אלא, כוונת המדרש היא משהו אחר לגמרי. שמשה חשש מהחשש שלך, שמה ההתפתחות ההיסטורית, שהרי הכרחית, לא ייתכן שתהיה היסטוריה בלי התפתחות היסטורית, האם זו כבר תהיה בגידה בשורש? או שמה זה נאמן לשורש? כשהוא שומע שרבי עקיבא מייחס את דבריו למשה, אז הוא מבין שזה אילן שהלך והתפתח מאותם השורשים. אז למרות שהעלים והפירות והפרחים אינם דומים לשורש, אבל מן השורש הם יונקים את כוחם. מה שאין כן אצל האחים זה לא כך, שהרי התרבויות האלה אפסו, נעלמו. מובן? אני שואל אותך, תגיד לי באמת ובאמונה ובתמים, איפה מצרים העתיקה היום?
מבחינת התפיסות שלנו?
כן.
מה
אני שואל, מה נשאר ממצרים העתיקה?
אז הנה אני נותן דוגמה אחרת של תרבות המערב, שאתם מדברים שזה אדום.
נו. אבל אני שאלתי לא על תרבות המערב, אני בכוונה שאלתי על מצרים. נשאר מזה משהו או לא? פירמידות זה לא דבר חי. גם מומיות זה לא דבר חי, זה דבר מת. אם כי לפני כמה שנים אני זוכר שהמומיה של רעמסס השני עברה טיפול בפריס, כי היה איזה חיידק שם. היה איזה חיידק שסיכן את המומיה של רעמסס השני. לא, זה אמיתי. הביאו את המומיה הזאת לטיפול בפריס.
טיפול פנים,
לא יודע. ועשו, לא תאמינו, כשהורידו את המומיה הזאת מהמטוס, עשו טקס צבאי. כאילו שמקבלים ראש ממשלה של מדינה זרה. משהו מדהים. טוב, אבל... מה? רגע, רגע, אני לא גמרתי. אז אני שואל, מה נשאר ממצרים העתיקה? אתם לא יודעים? עם ישראל זה מה שנשאר. כלומר, אנחנו השארית האחרונה של מצרים הקדומה. כי הרי אנחנו דבר חי, כך אני חושב. אומה חיה ונושמת וקיימת ובועטת. ויחד עם זה, יש בנו רשמים של מה שהייתה מצרים הקדומה. כלומר, יש איזשהו חוט חורז את ההיסטוריה ששומר על הזיכרון ההיסטורי לאורך הדורות, יחד עם הבליה של התרבויות האחרות.
מה שנשאר, התפילים?
התפילים זה דוגמה, זה לא רק זה. כל המצוות שלנו זה זכר ליציאת מצרים.
כלומר, זכר לתרבות המצרית.
אנחנו, האנטיתזה של מצרים, להיות אנטיתזה של משהו זה גם להיות אותו משהו. אם אני מגדיר את עצמי כניגוד לך, אז אתה מגדיר אותי. מובן? אם אני מגדיר את עצמי כניגוד לך, סימן שאתה מגדיר אותי. זאת אומרת, גם כשהתורה אומרת לא לעשות כמעשה ארץ מצרים, זאת נקודת ההתייחסות. כלומר, מצרים מגדירה אותנו אפילו דרך השלילה. כן, בבקשה. אני חוזר על שאלתך היפה. בוא נחזור 68 שנה אחורה. ניקח יהודי שנמצא במחנה ריכוז ונעמיד לידו את סרוליק מדוש. כן? עם הכובע טמבל והסנדלים התנכיות והמכנסיים הקצרות. ועם הפרח כזה הנאיבי. אוכל פלאפל. האם, ואנחנו נבקש מצופה אובייקטיבי לומר, האם זה אותו הדבר? הוא יגיד לך, לא. נכון? מדוע? ויש שחסר לו מידע. כלומר, הוא איננו יודע שהזהות הישראלית היא בנויה מלכתחילה באופנים מתחלפים. באופנים מתחלפים, קוראים לזה יעקב וישראל. איך כתוב? ויחי יעקב. נכון? כתוב ויחי יעקב? איפה? בארץ מצרים 17 שנה. עכשיו, מה התוצאה? ויקרבו ימי ישראל למות. אם יעקב חי, אז ישראל מת. נכון? אהו, אתה איתי?
כן.
אם יעקב חי, אז ישראל מת. אבל כתוב, ויקרבו ימי ישראל למות. לא מת ממש. הוא נשאר בסטנדביי. כלומר, בתוך היהודי יעקב, אותו אחד שאתה תיארת אותו במחנות הריכוז, נמצא ישראל של דוש, אבל בתרדמת. אבל הוא נמצא שם. ולכן הוא יכול בבוא הזמן לקום לתחייה. היה איזה גוי אחד שבאמת הייתה לו בעיה עם מה שאתה אומר. קראו לו ארנולד טוינבי. השמעתם עליו? היה היסטוריה, אפשר לפתוח גם את החלון הזה? אבל חם, מה? יש רעשים, מה אכפת לי? אני מעדיף שנשמוע רעשים ולא למות. זה הרבה יותר חשוב. מה אכפת לי מה שקורה שם? עד שזה ייצור לחץ כלפי מטה, בסוף תותקן פה מערכת מיזוג נורמלית שעובדת והכל.
זה עובד, אבל קר מדי עם המזגן.
לא יודע, אני לא אכפת לי, אני רוצה לחיות, זהו. עכשיו, ארנולד טוינבי היה היסטוריון וגם הוגה דעות בריטי. מה? קתולי. מה? מה אתה רוצה? לא, זה בסדר ככה. היה בריטי קתולי. והוא אחד מהראשונים שהגו מערכת כללים להבנת תולדות האנושות. כתב אנציקלופדיה של כמה כרכים, ששם הוא עובר על 36 תרבויות שונות, והוא הגיע לניסוח, לכאורה פשטני, היום זה נראה, זה כל כך טריוויאלי שלא מבינים מה החידוש, אבל אז זה החידוש גדול כשהוא אמר את זה, שההיסטוריה של כל אומה או של כל תרבות בנויה משלושה שלבים. שלב של עלייה, של זוהר ודעיכה. פשוט לא. כלומר, מה זה העלייה? יש איזה שלב של התגבשות הזהות של אותה האומה. זה לוקח זמן. עד שמגיע תקופה קצרה מאוד, אבל משמעותית מאוד, שבה אותה האומה כביכול יולדת את התרומה שלה לתרבות האנושית. ברגע שהיא גמרה ללדת את זה, וזה נעשה יחסית בזמן קצר, תוך תהליך שוב איתי, היא הולכת ונעלמת מן ההיסטוריה, כי היא כבר עשתה את שלה. עד כאן מובן? כן? התרבות עשתה את שלה, התרבות יכולה ללכת. בסדר? עכשיו, יש רק בעיה אחת, הוא מצא יוצא מן הכלל, והוא עם ישראל, שלפי שיטתו, הלך והתגבש עד שהוא הוליד לאנושות את מה שהוא היה צריך להוליד, דהיינו את ישו, ואחר כך העם הזה שכח להיעלם, לא נאמן לחוקים שארנולד טוינבי ניסח בשבילו. אז ארנולד טוינבי המציא חוק נוסף, והוא שיש מה שנקרא אצלו עמים מאובנים. מאובנים. זאת אומרת, זה עם שממשיך באופן מכני להתקיים, למרות שהוא מת, ואיננו שם לב שהוא צריך להיעלם, כי הוא מאובן. הדוגמה הקלאסית של עם מאובן אצלו, זה עם ישראל. כן, הוא מצא כמה כתות, למשל בפרס הוא מצא את המנדעים, וכל מיני כאלה פה ושם, אבל אומר אצלו, העם המאובן זה עם ישראל. עכשיו, הייתה לו בעיה, אז אגב זה... כלומר, זה כביכול, נראה לך שהעם הזה חי, בעצם זה כמין רובוט שממשיך, בגלל שאף אחד לא קיבל את הכפתור, ממשיך לעשות צ'ק 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 צ'ק, משהו כזה. עכשיו, יש בעיה אחת, שהוא ראה את הקמת מדינת ישראל. עכשיו, רובוט או גופה לא קמה, מתחילה להשתולל. אז הוא מצא תיאוריה שלישית. תיאוריה שלישית היא שאומנם עם ישראל הוא גופה, אבל העם הגרמני הוא לא גופה, הוא עם חי מאוד. והגופה הזאת, העם החי הזה, התאכזר לגופה הזאת, בשואה. והוא הזריק בברידים של העם הזה את האכזריות שלו. ואז האכזריות הזאת מופעלת כלפי הערבים בפלסטינה, כך שאם אתם רואים היום מלחמה בין יהודים לערבים, בצד האמת זה גרמנים שנלחמים בערבים דרך גופה ישראלית. עד כאן ברור?
וזה קוראים מדען.
מה?
וזה קוראים מדען.
ודאי, זה מדען. עכשיו, מדען צריך להמציא תיאוריות. עכשיו, כשהוא אמר את הדברים האלה, הוא היה אז בקנדה, ושגריר ישראל בקנדה אז, שמו היה יעקב הרצוג, זיכרונו לברכה. הזמין אותו לוויכוח פומבי, שבו הוא כיסח לו את הצורה, זה עשה קידוש השם גדול, רבי יעקב הרצוג סיים את דבריו בפסוק לא אמות כי יחיה ואספר מעשיה. קיצור, קידוש השם גדול. בסוף ימיו טוינבי חזר בו ואמר שכנראה שהשכינה המשיכה לשכון בעם ישראל, והוא לא היה רחוק גם להתגייר כמעט. כן? כלומר, משהו השתנה אצלו בכיוון החיובי. עכשיו, למה אני אומר את זה? זה בדיוק מה שאמרתי, שאותו צופה אובייקטיבי שמסתכל על המוזלמן ועל סרוליק של דוש, חסר לו מידע. בדיוק כמו שלטוינבי היה חסר מידע. כן, בבקשה.
שבא סדם שוסם כבר משהו הצעיצר, בעצם הממשיך דרך של
נבוכדנצר.
למה אי אפשר ממש
לסתור אותו? אתה שואל, כשסדם חוסיין אומר שהוא הממשיך של נבוכדנצר, מדוע אי אפשר להגיד שזה אותו הדבר? שתי תשובות בדבר. א', כי זה קיץ'. זה קיץ'. שתיים, מאיפה הוא יודע על נבוכדנצר? מי סיפר לו? לא. אין רציפות היסטורית מנבוכדנצר וצדם חוסיין. מאיפה הוא שמע עליו? המסורת התנכית היא זו ששמרה לו בשבילו את זה. כלומר, דרך עם ישראל יש אחיהה של מסורות אחרות. זה מקבל משמעות. טוב, רגע, בואו נשאל, ויש פה שתי שאלות. כבוד הרב, שלום. אם למשה מעביר השורש, קשה היה להבין את רבי עקיבא מעביר הענף, על אחת כמה וכמה פי רבבות, יכולתנו להבין את תורת משה, לא? נכון, אתה צודק, קשה. מה אחוזי ישראל כוונתו יעקב בעם ישראל בימינו אנו? שהיה מעניינת, אני לא יודע, אבל זה עניין של זהות באמת. יש יהודים שרואים את עצמם כבני הדת היהודית, ויש יהודים שרואים את עצמם כבני הלאום היהודי. זה נקודת השבירה בין שתי ההגדרות האלה. ולכן פעם בתעודת זהות היה כתוב לאום יהודי ודת יהודי. ושתי ההגדרות האלה בעצם דחו אחת את השנייה, יהודי מגרש יהודי. כן. כדי שלא ייווצר המצב הזה, כדי שיהודי לא יגרש יהודי, אז מחקו את הסעיף הזה מתעודת הזהות. שמו כוכבית. כוכביה או כוכבית?
שבע
כוכביות. אמרת כוכביה או כוכבית? מה צריך להגיד? אבל זה כוכבית, כן, כוכביות. כן, הכוכביות, כן, עם ישראל נקרא כוכב, לא? דרך כוכב מיעקב. טוב, אז איפה היינו? כן, בבקשה.
הברית מילה של הישמעאלים.
כן. האם ברית המילה הישמעאלית היא תרבות? אכן כן? היא חלק מתרבותה?
כן, אנחנו רואים שזה אלפי שנים.
אנחנו רואים שזה נשמר אלפי שנים, אתה צודק? לא כל דבר נעלם מיד, בבת אחת. למשל, התרבות המערבית, עד כמה שאני יודע, חיה ונושמת. למרות שהיא גוססת. טוב, אז איפה היינו? הננו חזקים מרוח הזמנים, איתנים מכל איתני תבל, הננו שואפים לקום לתחייה, באותו הגודל של אבותינו, ולהיות עוד גדולים ונישאים מהם. טוב, זה מושג, זה אגב זה יפה, רק שזה סותר את מה ששגור בפיהם של הדתיים, שיש ירידת הדורות, נכון? יש ביטוי כזה, ירידת הדורות. אבל מצד האמת יש גם עליית הדורות. יש ירידה של היחידים, הרב מסביר את זה במספר מקומות, במיוחד במאמר הדור, היחידים הולכים ונופלים, אבל הדור בכללותו הולך וגדול, מצד הנשמה הכללית שלו. זה ההבחנה בין הכלל לבין הפרט. אבל מלבד זאת, יש עוד נקודה. ירידת הדורות איננה ירידה לינארית, כי אם פרבולית. ואז יוצא, שכמו שבפרבולה, יש שלב של נפילה, יש שלב אחר כך של עלייה. ואנחנו כבר עברנו את הנקודה התחתית. אנחנו עכשיו הולכים ועולים ומתגדלים. כלומר, אנחנו כבר לא אחרוני הראשונים, כי אם ראשוני האחרונים. הנשמות שלנו הן נשמות ענקיות, למרות שאנחנו בתודעתנו קטנטנים. במלחמת ששת הימים שאלו תלמידיו את הרב צבי יהודה קוק, במה זכינו אנו למה שלא זכו אבותינו? ענה ואמר, אינכם יודעים מי אתם. או, יש לנו נשמות ככה, בומבה של נשמות. ובמיוחד, מאז מלחמת ששת הימים ואילך, נולדות נשמות הרבה יותר גדולות. לכן כאן אומר הרב, אנחנו שואפים לא רק להיות כמו, גדולים כמו הקדמונים, אנחנו רוצים להיות גדולים מהם. כן, בבקשה. איך זה מתבטא במציאות? אתה יודע, הפעם הרב ציודה בכה, מרוב שמחה, כשהוא ראה שצעירים לומדים את הספר אורות. הוא אומר, מי היה מאמין שצעירים לימים יבינו את הדברים האלה? לא, אז כנראה שמשהו השתנה בדור. כן? אגב, כל מי שעוסק בחינוך, ויש בתוכנו אנשים שעוסקים בחינוך, יודע שמשנה לשנה, ממחזור למחזור, התפיסה הרוחנית והעומק של הילדים, זה הולך וגדל. ומה לעשות? עובדה. החינוך עצמו שטחי, אבל הילדים אחלה. כן. מוסר השפענו רב בעולם. והננו נכונים להשפיע עמו גם כן עונג וחיים רעננים. מה זה הביטוי הזה? השפענו מוסר, עכשיו אנחנו רוצים להשפיע חיים. יש בקהלת רבה, בעולם הזה תורה נתתי לכם. לעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. כלומר, יש משהו שהוא גדול מתורה, קוראים לזה חיים. מה הקטנות שיש בתורה? שהיא ממעיטה ומדתמה את החיים. ולכן יש מאבק בין היצר הטוב לבין היצר הרע. לעתיד לבוא אחרי הניצחון במאבקים, אנחנו יכולים להגיע למדרגה יותר עליונה, והיא מדרגת החיים, שהיא מיוחדת לקדושים. בסדר? מה?
זה מה שאומרים לעתיד לבוא שהתבטלו המצוות?
כן, זה בדיוק הכוונה. שלעתיד לבוא יתבטלו המצוות. מה זאת אומרת שהתבטלו המצוות? הכל יהיה מותר? חלילה וחס. אלא תהיינה המצוות תפלות לרוח החיים, שהוא יהיה העיקר. אגב, אפשר לראות את זה. הרבה פעמים יש אנשים שמשוכנעים שכל התורה כולה זה השולחן ערוך. כן? בעוד שהשולחן ערוך הוא רק הקליפה החיצונית. הוא הביטוי המעשי של התורה. אז אם אני בקטנות, אינני מסוגל להתעלות מעל הגובה של השולחן ערוך בלבד. מה שאין כן, אם אני חי חיים, אז שומר, השולחן ערוך הוא לצאת ידי חובה. כן? הוא ההופעה הממשית של תוכן הרבה יותר גבוה, שהוא מרכז ההכרה שלי. כן, כן, כל דקדוקי סופרים וכל הפרטים, פרטי פרטים של הלכות וכו', כל זה חשוב מאוד. כי זה מה שמאפשר לחיים להופיע. אבל העיקר זה החיים. זה כמו שיש לך צנרת בנויה היטב, אבל צריך גם להזרים משהו בצנרת הזאת. כן. מי אמר שהשפענו כלפי פנים? לא יודע, לא יודע. אתה מייחס לי דברים שלא אמרתי. זה לא הבא, לא משהו. טוב, כן.
גם לגבי מוסר השפענו רק בעולם. איזה ערכים, איזה סוג ערכים אנחנו השפענו שכמו שאמרנו הם נצחיים לעומת הערכים של אומות העולם שהם לא נצחיים? מה התפקיד שלנו?
כלומר, נגיד את זה אחרת. מה שהרב אומר כאן זה שאנחנו מזוהים במפה הרוחנית של העולם בתור המוקד המוסרי. מובן? אתה איתי?
כן, אני אנסח מחדש את השאלה שלי. מה אנחנו נותנים לעולם שמחייב את היותנו נצחיים, שאומות העולם נותנים ולא מחייב את היותנו נצחיים?
אז זו שאלה אחרת, זה לא קשור למוסר. אתה שואל מה אנחנו נותנים לעולם שמחייב את נצחיותנו ושאומות העולם לא נותנים. תשובה, הנצח. נאמר ככה, זה פה ביצה ותרנגולת, אבל אפשר לומר, האופטימיות היהודית היא הבסיס לנצח. אפשר להגיד אותה באותה מידה הפוך, הנצח הוא הבסיס לאופטימיות. אתה יודע מה שאמרו היהודים כל בוקר בגלות. אשרנו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. כשהיה גהינם מבחוץ ומבפנים. כן? אה, טוב, נמשיך. מה?
מה הרב קוק היה אומר היום על התקופה שאנחנו נוסע לכל העולם? כל החקירות האחרונות.
מה?
אני אגיד לי הכל תלוי בגישה וזה זה בסדר.
אתה שואל מה הרב קוק היה אומר על השפעתנו המוסרית בעולם עם כל החקירות וכו'. אתה רוצה להציע תשובה אחת שהכל תלוי בגישה, אבל אני אתן לך תשובה אחרת. זה שהשאלה המוסרית הופכת להיות כל כך מרכזית, זה בגלל מה שאנחנו מייצגים. דהיינו, אנחנו מעוניינים באיזשהו מקום לטשטש את זהותנו. ולכן הגויים עתים כמו על שלל ברגע שהם רואים משהו שיכול להוכיח שעם ישראל הוא אמרה. לא משנה, אנחנו גם כן. גם אנחנו קצת גויים. זאת אומרת, אנחנו לא מעוניינים להיות מה שאנחנו. אתה מבין? טוב. כן. למשל, כשאתה מדבר על מושג של חילול השם, למשל. אין חילול השם ממי שאתה לא מצפה ממנו לקידוש השם. ברור. כן, בבקשה.
למשל, דיבר קודם בקשר לתורה וחיים.
כן.
זה בעצם קשר מה שהרב הסביר פעם, שבתקופת המקדש וכדומה, לא שמרו הלכות, כי כל ההלכות בעצם היו בתוך כחם, כחתיבועים,
דומה לזה, כן. טוב. את האנושיות כולה, הננו מקפלים ברוחנו בגלוי, ואת כל המציאות כולה במצפוננו, כלומר במה שצפון בתוכנו, וכל מה שיש עמנו ושהיה חי מאז בקרבנו, הכל יהיה מלא וחי, דבר לא יעדר. כלומר, כלול בנו הכל. רוחנו איננו ירא מפני הזמנים, הוא יוצר את הזמנים ומטביע עליהם את צורתו. יש ביטוי כזה, מקדש ישראל והזמנים. זאת אומרת שהזמן הוא תולדה של השפעתנו ולא להפך. כן.
מה ההבדל פה בין האנושיות כולה מקפלים ברוחנו ואת
המציאות כולה במצפוננו? אתה שואל, מה ההבדל בין את האנושיות כולה איננו מקפלים ברוחנו לבין כל המציאות כולה במצפוננו? זה פשוט לא אותו דבר כלל וכלל.
כן.
אני מצליח להבין אפילו את השאלה. האנושיות... אני מסביר, האנושיות זה האנושות. כן? כל האנושיות כולה מקופלת בתוכנו, בתוך רוחנו. דהיינו שהתרבות האנושית רואה את המראה שלה, רואה את עצמה כבמראה בתוך עם ישראל. כן? זה אפשר לומר, תמיד יש אנשים אומרים, היהדות, כן, היהדות זה בודיזם, כן. היהדות, כן, כן, היהדות זה קומוניזם. מה היהדות? כן, יהדות זה נצרות. היהדות זה ליברליזם. היהדות, לא, זה קליריקליזם. כל אחד מוצא את הכל ביהדות. מה שהוא רוצה, זה צמחונות, הכל זה ביהדות. כן? אז זה הכוונה שאנחנו מקפלים את הכל ברוחנו פנימה. וזה בגלוי. חוץ מזה, אנחנו מקפלים את כל המציאות כולה. מה זה כל המציאות כולה? כל ההוויה בכללה, הקוסמית והעל-קוסמית, העולמות כולם. ברור? מה שגלוי לאדם ומה שלא גלוי לאדם. יש ביטוי כזה במדרש קונן. מדרש קונן, חיה אחת עומדת באמצע הרקיע. ושמה ישראל. מה זה אמצע הרקיע? במרכז הקוסמוס. ושמה ישראל, וחקוק על מצחה ישראל. ואומרת בכל רם, ברכו את השם המבורך, וכל גדודי מעלה עונים, ברוך השם המבורך לעולם ועד. זה הכוונה שאנחנו מקפלים, זה אנחנו כמין איזה מין חיות כזאת, מרכזית, בחיות ההוויה, שמקפלת בתוכה את כל ההוויה. בסדר? יש פה שאלה. אז איך קטנות היכולת להבין את תורת משה לא יהפוך להיות לאי רלוונטיות? אתה צודק. אם יש קטנות ביכולת להבין את תורת משה, אז בסופו של דבר זה הופך אותך באמת לאי רלוונטי, מקבל. וזאת הסיבה שהמבינים את תורת משה בקטנות הופכים להיות לא רלוונטיים. מה הבעיה? טוב, אז זה בעצם דורש מאיתנו להיות גדולים. אני אגיד דוגמה, היה ויכוח אחרי השואה, במשך כמה שנים, האם לכתוב קינות על השואה. האם לייסד מנהג של אמירת קינות בתשעה באב על השואה. יש אגב, אצל רוב הקהילות האשכנזיות היום נהוג לומר קינה אחת על השואה. יש כל מיני קינות שנכתבו. אבל מה שמעניין בוויכוח שהתרחש אז, הרבנים שהיו נגד אמרו שאומנם אבותינו הקדושים כתבו קינות במסעי הצלב ובפוגרומים השונים שהיו באירופה, והגזרות שהיו. אבל זה בגלל שאבותינו היו גדולים, אז הם היו מסוגלים לעשות את זה. אנחנו לעומת זה קטנים. מכיוון שאנחנו קטנים, אין ביכולתנו לכתוב קינות. את הטיעון הזה מצאתי בשניים שלושה רבנים שכתבו מאמרים על זה. עכשיו יש להעיר על זה הערה חשובה. יכול להיות שאתה קטן. מותר. האדם צריך להיות אובייקטיבי, להכיר את עצמו. אני קטן, מה אפשר לעשות? אבל המאורעות גדולים. הם לא מרשים לך להיות קטן. כלומר, גם אם אתה בקטנות, אבל אתה חי מאורעות של גדלות. זה כמו שאדם יאמר, אני עכשיו יצאתי ממצרים, אני כזה קטן, אינני מסוגל להגיד את ההגדה של פסח. כן, אבל המאורע שאתה עובר עכשיו הוא מאורע ענק. אז אתה צריך לשים את הקטנות שלך בצד וכן לומר את ההגדה של פסח. כן, יש פה שאלה. בחבד יש תיאוריה שנשמות עקבתא דמשיחא הן נשמות עקב מצד זמנן בהיסטוריה ונשמות עליונות מצד מיקומן בחלק העליון של הנשמה הכללית היורדת לעולם. וזו הסיבה למאבק הפנימי המתחולל בתוכם. האם זה תואם דברי הרב? בוודאי, זה ממש הן דברינו. שיש בבת אחת גדלות וקטנות באותן הנשמות. יש לנו תערובת של גדלות וקטנות. בעוד שבימי התנך, אדם היה או גדול או קטן. אבל להיות גם גדול וגם קטן זה מיוחד לדורות שלנו. שלום הרב, האם הרב יכול לדייק במאמר, בעולם הזה אני נותן לכם תורה ובעולם הבא חיים, איפה המקור בבקשה? המקור בתחילת קהלת רבה, או פרק א' או פרק ב', הניסוח של המקור הוא על פי איך שהרב קוק תמצאת את זה באורות הקודש, חלק ג', בפרק הנקרא שכל יכולת רצון, לא זוכר את המספר של הפרק, כי שם באמת זה מפוזר בתוך המדרש, הרב קוק שם תמצאת את זה והפך את זה לדקה. יש גם מקור בילקוט שמעוני, אינני זוכר איפה. אם יעודנו הוא אופטימיות נצחית ונצח אופטימי, איך זה שרוב היהודים מסתובבים עם מועקה בלב? בגלל שיש להם תביעה לעולם מושלם. אם אין לך הרבה ציפיות, אתה לא צריך להיות במועקה, אבל אם אתה מצפה שהעולם יהיה גדול, אז יש לך מועקה. מספרים על שני יהודים שיושבים בבית קפה אחד מול השני ושותקים. אחרי כמה דקות האחד אומר אוי ווי, השני אומר אתה מספר לי? עכשיו כן, יש עוד שאלה? וואו. בוקר לכבוד הרב ולתלמידים. אני חושב שהוא התכוון להגיד בוקר טוב, נכון? חסרה פה מילה. טוב, נגיד בוקר לכבוד הרב ולתלמידים. בדורות קודמים יש סיפורים על תינוקות של בית רבן שסיימו את השס והיו יודעים תנ"ך בעל פה. אין לנו גאונים כהגר"א וכו', במה גדולתנו? תשובה, אנחנו קטנים בידיעת התורה, בפלפולה וכו'. אנחנו גדולים בתפיסה. אנחנו תופסים דברים שאבותינו לא תפסו. אגב, הגאון מווילנה בעצמו אומר את זה. הוא אומר, וככה הוא כותב בסוף פירושו לספרה לצניעותה, שככל שהגלות הולכת ומעמיקה, אנחנו פחות ופחות מבינים. וכל מה שאנחנו אומרים, אפילו בסתרי תורה יותר עליונים, אין אנחנו מבינים מילה אחת מכל מה שאנחנו אומרים. בגלל שכל האורות נסתלקו. במילים אחרות הדברים האלה הפסיקו להיות חיים בקרבנו. אנחנו מדברים עליהם, אבל זה לא חי. ולכן הוא אומר, שחה לעפר נפשנו, עד אשר יערה עלינו רוח ממרום, התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים. זהו, אנחנו הגענו לעפר. מתי? בזמנו של הגאון מווילנה. מה? מה זה שאנחנו גדולים בתפיסה? למשל, הפטריוטיות הישראלית היא ביטוי לרוח הקודש הקולקטיבית של האומה. וזה מה שמוליד למשל גיבורים. גיבורים במלחמה, כפשוטו. נפשות אדירות. וגם זה שרוח הקודש התחילה לשוב. כן? למשל, נקרא לך פה מה שכותב הרב קוק בקובץ דלת. הדברים מבהילים, כן? אני מזהיר מראש, מי שיש לו נפש חלשה מוזמן שלא להקשיב. כן, בקובץ דלת פסקה י"ז. ואקשיב ואשמע מתוך, זה הרב קוק כותב, כן? על עצמו. ואקשיב ואשמע מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל אדוני קורא, כותב א' ד' נ' י', ואחרד חרדה גדולה. הככה ירדתי, כי לנביא השקר אהיה? למור השם שלחני ולא נגלה אליי דבר אדוני? ואשמע כל נשמתי הומה, ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים, רוח הנבואה הולך ושט בארץ, מבקש לו מפלט, דורש לו גיבורים מלאי עיזוז וקודש. הם ידעו לכלכל דבר, האמת לאמיתה יגידו, יספרו איך נגלה להם דבר השם. לא ישקרו ולא יחניפו, את רוחם באמונה יוציאו, ורוח אמונים יקר מחרוץ ירומם עם, וישראל יעמוד על רגליו, יחל לחוש את סגולתו ממקדם, ידע כי לא שקר עשה עת, לא שקר לבש גאות. גם בעת אשר המון לאומים לבזו נפש למטייב גוי סמוהו, סגולת עולמים לא. שואף הוא אל חוסנו מעולם, וחוסנו חוסן אל הוא, חוסן כל חוכמה, כל תום ויושר. ואם המורשה בלבושי הערבים לא גילתה הוד יופיה, למשל, בית המדרש לא נראה משהו מזהיר, תבוא רוח הנבואה, ובראשית דרכה תברר את אשר עם לבבה בשפה ברורה, וברור השפה יקה גלים, עוז ייתן לנתקעים, וסגולת אל העליונה אשר לישראל ידע ברוח אלוהים אשר עליו, אשר רק בארצו עליו תגלה, ומרחוק יזכור את אשר שכח. יזכור כי לא ארץ רבת ערך, רחבת ידיים בעדו, וגאון עולם נגד כל העמים. וישא רגליו יעקב, ומשפחות משפחות אחד אל אחד יקובצו, וארץ שוממה תיבנה, עוד מאחז ועוד מאחז, ורוח השם אשר עליו תחל לפעם בצאצאיו אשר נזנחו, ומאופל ומחושך עיני העברים תראינה. אז יש התחדשות או אין התחדשות? יש, הנה, יש אחד שהתחדש. כן. כן. אני שואל אותך, איך הרב קוק צמח? לבד? או שיש דור שהוליד אותו? אז זה זכות הדור. עכשיו יש פה שתי שאלות. בוקר טוב לכבוד הרב והתלמידים. פשוט צריך לצמצם את המילים ל-200. אז קיצרתי וקיצרתי, וזה מה שיצא, אז הנה השלמה, בוקר טוב. טוב, בסדר. אם שוב, חוץ לבין ל לבין 200, שמים מקף. טוב, אם שוב נדרשת התערבות אלוהית, יערה עלינו רוח ממרום, אז הבחירה בטוב נעשית לא בעזרת הבחירה החופשית של האדם או הכלל, אז למה שיקבל שכר על כך? תשובה. גם כשהקדוש ברוך הוא מערה רוח ממרום, אבל הוא מערה למי שרוצה לקבל. אפשר שהשם יערה רוח, אבל הכלים מסובנים ומשפריצים לכל הכיוונים. טוב, הלאה. יאללה, אנחנו לא נתקדם ככה. נו, מה אתה רוצה? מה? מה השאלה?
צמיחה מהדור. עדיין נשאר אותו דבר. הרב אומר, אם אני מבין נכון, כן? הרב מדבר על מסירות נפש במלחמה, או דברים מהסוג הזה, דיבורים במלחמה. כשאני אומר, בואו במלחמה, שעה, שעתיים, יום יום, מולה יש 20, 30, 40 שנה של פעולות.
אני אגיד לך משהו. רוב הזמן, הישראלים אומרים את מה שהם לא חושבים, ומעט זמן הם אומרים את מה שהם חושבים באמת. אז בזמני משבר, מתח, זה מתגלה. זאת האמת, ודאי. מה אני? מה שאני חושב באמת, או מה שאני לא באמת חושב? טוב, עוד שאלה, וואו. רוח הנבואה תבוא דרך התפילה והנגינה, או דרך הלימוד בבית המדרש? למה או, אתה שואל? זה התשובה. למה או? יעיין כבודו במאמר דרך התחייה של הרב קוק בתחילת מאמרי הראייה. דבר על זה. עוד איך? מה? מה למטה? לא, זה כבר קראנו. הראייה. כבוד הרב, שלום. כלומר, מה שאני הבנתי מדבריך, ששיבת העם היהודי לאמונתו המקורית היא שמתוך גדולתו הוא יתעלה באילנות הגבוהים של גדולי הדור, נכון? אני לא הבנתי בדיוק, אבל טוב, אולי, לא יודע, לא הבנתי מה זה יתעלה בגדולי הדור, לא, לא, לא מבין. טוב, בואו נראה. רוחנו, וכל מה שיש עמנו, שלוש שורות מלמטה, ושהיה חי מאז בקרבנו, הכל יהיה מלא וחי, דבר לא יעדר, רוחנו איננו יערה מפני הזמנים, הוא יוצר את הזמנים, הוא מטביע עליהם את צורתו. כוח היצירה שלנו מטביע את הרוחניות היותר עליונה, בחומר ריאלי מעשי, שכל מה שתגדל ההתפתחות, יגדל כישרון היצירה. והצעד האומנותי הנפלא נותן חיים לעולם, בהגלימו את כל העליונות, את כל העליוניות שבמחשבה ושאיפה, בפעולות מעשיות מוחשות ומוגלמות, שבהן הוא מחיה אותה ומשליטה במציאות, וזה יקום עוד לתחייה בכל מילואו, בתחייתנו השלמה. וזה עובר גם דרך המשברים התרבותיים והפוליטיים שאנחנו עוברים. חיים וסוענים הם לשעתם החיים החברתיים. אבל, טוב, מה הוא מתכוון כאן? יש, בזמנו של הרב, השאלה החברתית הייתה מרכזית מאוד במחשבה. כן, השאלה, מה שנקרא התורות החברתיות, הסוציאליזם במיוחד, אלו הדברים שעמדו על הפרק מאוד. חם לכם, נכון? אני רואה שחם לכם, כולכם ככה עייפים, אבל זה לא אשמתי. פשוט אני יוצר עכשיו לחץ מהתחתית של הפירמידה. עד שבסוף הרשויות יעשו כל מה שצריך כדי שמערכת המיזוג תהיה לא קרה מדי, לא חמה מדי, בקיצור שזה יעבוד כמו שצריך פה. אולי נמצא תורם דרך האינטרנט, אולי נבנה בניין אחר, אני לא יודע. הדברים השתנו פה, עולם חדש נבנה. טוב, חיים וסוענים הם לשעתם החיים החברתיים, אבל מה חדל, מה קטן ודל הוא חייהם? מה גדולה היא הריקניות הנשארת בלב, אחרי כל ההתרגשות הרבה של המלחמה והמאומות, כשאין בהן תכלית נצחית כי הם חיים עוברים של קבוצות יחידים. בסדר, אתה תגרום שתהיה כלכלה מצוינת, שהתפוקה תגדל. נו, ואז מה? לאן כל זה יגיע בסוף? אם אין תכלית רוחנית, מיסטית, אחרי הרווחה, אחרי השחרור, אז מה אתה מרוויח?
מה זה אומר הרב, שלכל תפיסה חילונית אין לה באמת ייעוד?
האם לכל תפיסה חילונית אין ייעוד? אני לא יודע למה אתה קורא חילונית. היא מוציאה את הקדוש ברוך הוא מהמשוואה. כן, בסופו של דבר כן. גם הערך של התעוררויות חברתיות כוללות, דיינו, תורות סוציאליסטיות. בייחוד כשבאות בשעון ובהתפעלות המלהבת את הלב ומקדרת את הדעה, לא יגדל הרבה מזה. אם אין תכלית עצמית נצחית אידיאלית, שתוכל להעלות את הכל, לכלל הצורות היותר חשובות שיש כוח בהיגיון ורגש עליון ניתן להן, אז כל התנועות אינן חשובות כלום ואינן יכולות להחזיק מעמד לאורך ימים. אבל אנחנו שווים אל המגמה האלוהית, אל הטוב הכללי המקיף את כל ומתגלה בהשלמתו של כל פרט ושל כל קיבוץ, אשר רק אותו הקיבוץ האנושי שיוכל להביע את זאת ממלוא הפה של כל פינות נשמתו ביותר בליטה ופיתוח, הוא היותר מתקרב אל השלמות והביטחה בהמשכת מציאותו, ויכול ליתן לענייניו צורה חשובה שתישאר חשובה לעד, לא רק במעמד של תבעירת ההתרגשות, ההרגשות. את אשר לא יוכל להיאמר בכל שפה ולשון, ייאמר ויובע בכל תוקפו במשטר האלוהי החווה כל והניצב לעד. כלומר, מה שהרב בעצם אומר, שיש לנו תפקיד להשיב את הנבואה לעולם, ואז תהיה משמעות לכל המאמץ התרבותי והחברתי הכולל. מה זה נצח? נצח זה מה שמתנסה מעל החולף. יש בספר הנסיך הקטן שאלה כזאת, שהגיאוגרף אומר לנסיך הקטן שאנחנו לא כותבים פרחים במפות, מפות הגיאוגרפיה. מדוע? משום שהפרחים זה דבר חולף. שואל הנסיך הקטן, ומה זה דבר חולף? אומר, מה שקיצו קרב. ואז המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן, כשהוא מגלה שהדבר שהוא החשוב ביותר בחייו, דיינו הפרח, לזה אין המשך. ומכאן ואילך, החיים של הנסיך הקטן סובבים מסביב לנקודה אחת. הניסיון להעניק ערך נצחי לפרח החולף שלו. מובן? זה מה שאנחנו גם עושים בדרך המצוות למשל. אגב, תמסרי את תודתי והערכתי ליוחאי על התרומה שלו. טוב, הרב, אתה ענית שהתפיסה של הדור שלנו יותר גבוהה. אם כך, הכיצד הוא שציבורים שלמים בעם ישראל עוסקים בתורה כמו דורות קודמים, ובכל זאת תפיסתם הרוחנית אינה שונה? אני חוזר על השאלה. הרב, אתה ענית שהתפיסה של הדור שלנו יותר גבוהה. אם כך, הכיצד הוא שציבורים שלמים בעם ישראל עוסקים בתורה כמו דורות קודמים, ובכל זאת תפיסתם הרוחנית אינה שונה? כלומר, בקיצור, יש הרבה אנשים שלא לומדים תורה בגדלות. כן, דיברנו על הדור, לא דיברנו על ציבור זה או אחר. הדור בכלל לא. מצויים בו נשמות גבוהות. אבל זה לא שכולם כך. בסדר? טוב, עד כאן להיום. עליון, אני צריך אותך.